תודה רבה, תודה לרב. והיום כאמור קבע והוא יסוד שביסוד, והשנה יסוד שביסוד שביסוד הרב, ובבקשה.
הרבה דברים מראו סביב כפוו. כפוו הוא יסוד שביסוד של ימי העומר. צריך לדעת שימי ספירת העומר אלה ימים קדושים מאוד, שיש בכוחם לתקן את כל העולמות כולם. מה שעשינו בגלגול הזה, מה שעשינו בגלגולים שעברו, מה שעשו כל הנשמות שמשורש נשמתנו, מה שחטא האדם הראשון, מה שחטאו הראשונים, מה שהיה כשנברא העולם, וגם כל התיקון של העולמות כולם ללא יוצא מן הכלל תלויים בימי הספירה. והיום הזה שהוא יסוד שביסוד, זה עצם הלוז שממנו מתפתחים כל ימי העומר, כי הוא שישי שבשישי. והמעניין מאוד שהשנה זה חל גם ביום שישי בשבוע, אז יש לו מעלה גדולה מאוד מאוד. ואם תשאלו, טוב, מה עושים? קודם כל מערערים תשובה, מתקרבים לשם יתברך, עצם זה במחשבה, לומדים תורה אם אפשר, אומרים פסוקים. אני יודע שאנשים טרודים, נמצאים בנסיעות, נמצאים בדרך, נמצאים בבית, בעבודה, אחד שוכב לנוח קצת במיטה, אז לומר פסוקים של שיר המעלות, לומר פסוקים, הללו אל בקודשו, לא ברכי ארזו, לא חסר כל מיני פסוקי תפילה וזמרה לומר לשם יתברך ולהתקרב אליו. זה דבר אחד. גם זה מחפר את היסוד, ולא רק את היסוד, היסוד מחפר את כולם, את כל הענפים של כל הספירות, של כל סוגי הפגמים. דבר נוסף, היום זה יום פטירתו של רב סעדיה גאון, שעמד לעם ישראל בעוז ובגאון לפני 1,000 שנה חי, והוא הנהיג את עם ישראל כולו לפני שיצא לפני שעם ישראל התפזר בספרד, בגרמניה, בצרפת, משם אחר כך התפצלו לשאר המדינות. גם רבנו משה חיים לוצאטו היום הפטירה שלו, ולא לשכוח שכמו היום פרצה מלחמת ששת הימים, לא תקום פעמיים צרה. לכן נתפלל לנשמותיהם של אלה שנהרגו במלחמה, אם זה חיילים, אם זה אזרחים, אם זה כל מי שמסר נפשו ובא להציל את ישראל. יש כאלה שהגיעו מחוץ לארץ במיוחד כדי להציל את ישראל ונפלו פה על אדמת ישראל, יהיה נשמתם צרורה בצרור החיים בגן עדן, וידיצו טוב בעדנו. תודה.
חזק וברוך, תודה לכבוד הרב, הרב בדברי הפתיחה המעודדים. ואנחנו כבר ברשות הרב נפנה לשאלת המאזין הראשון, יהודה מהמרכז. שלום לך יהודה.
שלום, שבת שלום כבוד הרב. שלום,
שבת שלום.
רציתי לשאול, זה נכון שחתמו גם בשם הרב שבני עדות המזרח גם צריכים כיום לעשות בדיקת דור ישרים לפני שלוחים?
לא שצריכים, אבל מומלץ. מומלץ לעשות בדיקות דור ישרים, כיוון שהיום העדות התערבו, ברוך השם, הרבה. ויש ידוע עדות מסוימות, בעיקר יוצאי צפון אפריקה ועוד, ששם יש יותר את האחוז הגבוה של הבעיות, ולא רק יוצאי צפון אפריקה. יש הרבה פעמים שמשפחות מסוימות, אז נושאים איזה כרומוזומים, הגבר נושא איתו איזה כרומוזום והאישה, ואז יש סיכוי חלילה חלילה של ילודים פגועים. לכן צריך, כדאי וטוב לעשות את הבדיקות הללו כדי למנוע תקלות. בהחלט כן, התורה אומרת נשמרתם מאוד לנפשותיכם, ואל תאמרו לי פעם לא היה דברים כאלה, פעם לא היה. היום דור דור ורופאותיו, דור דור ובעיותיו. גם יש לזה תשובה בספרי הפוסקים. הנה ראינו שבמשך עשרות ומאות דורות, לא מאות אבל עשרות רבות של דורות, נישאו נישואים של משפחתיים, בני דודים, מדי סוף. והוולדות כולם יצאו בריאים, חכמים, נבונים, מושלמים. היום אנחנו רואים שבלי סוף 50% מהנולדים מקרבת דם יוצאים הלילה פגומים. אז הספרים כותבים שבזמנם היו נושאים אישה לשם שמיים, והכוונות היו הרבה יותר תאורות וקדושות, אז הילדים היו יוצאים בריאים. היום זה לא כל כך, אבל צריך לעשות השתדלות. לכן ההשתדלות המוטלת עלינו, שכן לעשות את הבדיקות, וזה כדאי, לא חובה, אבל בהחלט כדאי, בפרט במשפחות ובאנשים מסוימים, ששם ראינו שהיו דברים לא כל כך תקינים, והיום לצערנו הפגמים מצויים, אז כדאי לעשות את הבדיקות, מה גם שאף פעם אי אפשר לדעת. הרבה פעמים יוצא שדווקא בני זוג אלה, הגבר הזה והאישה הזו, נושאים כרומוזומים שהם נוגדים, ואז הסיכוי הוא לא טוב בשביל הוולד שיצא בריא ושלם. ויהי רצון שעם ישראל יהיה בריא וחזק, וכל הוולדות יהיו בריאים ויצאו מושלמים בכל מכל כל. תודה.
תודה, יישר כוח למאזין. כבוד הרב, שאלה שהגיעה מכמה מאזינים לגבי השנה, איך לנהוג לאלה שלא הסתפרו ולא התגלחו מאחר וחג השבועות חל במוצאי שבת.
שאלה מפורסמת, ידועה שיטת הרשש בספרו רבנו סוף שלום שרעבי, בספרו נהר שלום, כיוון שלפי דעת המקובלים אין להסתפר עד שימנה 49 יום שהם 7 שבועות. מתי זה קורה? ביום שישי הבא בליל שבת. אז איך אפשר יהיה? ליל שבת, שבת, אסור להספר. למחרת זה ליל שבועות. האם ייכנס לחג השבועות כשהוא מנובל? מנובל פירושו אדם שלא יסתפר 30 יום. אסור. הרשש סובר שלא, לא להסתפר. אבל חלקו עליו רבים וטובים. רוב ככל חכמי הקבלה כתבו שכן מסתפרים בממחת. הראשון שהיה עוד הרבה לפניו הוא רבנו חיים ויטל ותלמידו רבנו חיים הכהן מדמשק, כתבו בפירוש שאפילו בשנים רגילות אפשר להסתפר כשספר 48. אלו סימן נפלאות בארץ חם. חם זה מצרים, אבל איך שלא יהיה, השנה שזה חל ממחת, חל ביום שישי, אחרי הספירה של ממחת יום לעומר, בהחלט להתגלח ולהסתפר, וכך עשו מעשה. גם הרשש עצמו עשה מעשה. הוא עצמו כותב בספרו נהר שלום, ולולא שיכרחוני חבריי, לא הייתי מסתפר. זאת אומרת, אמרו לו, אסור להישאר לחג השבועות עם שיער מגודל. לכן השנה אפשר יהיה להסתפר. מי שיודע שביום שישי יהיה עמוס או שהוא יהיה טרוד, יכול להסתפר בליל שישי בלילה. וכך היה מנהג המקובלים בצפת, שכן היו מסתפרים בלילה. היה מקובלים בירושלים במשך 200 שנים האחרונות, שהיו מסתפרים בלילה אחרי הספירה. כך מור אבי עליו השלום, שהיה חסיד גדול וזהיר גדול בכל מעשיו וענייניו, וכתבתי על זאת בכמה מקומות, היה הולך להסתפר בלילה מיד בסיום הספירה של 49 בשנים רגילות, בשנה שלנו ב-48 יום. עסקו באמצעו ותעסקו לשנים רבות נעימות וטובות.
תודה למאזינים וגם לרבי אליהו שרואה אותנו, וחזק וברוך לרב על התשובה הממצה והחד משמעית. תודה. ואנחנו עכשיו עם מאזינה מהצפון. שלום לגברת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום ומבורך.
רציתי לדעת, אנחנו משפחה חרדית והילדים גדולים, זאת אומרת גילאים שכבר אחרי בר מצווה, 13, 16, 20. ברגע שהילדים חוזרים מהישיבה, הסבתא רוצה לתת להם נשיקה, הם גם מתגעגעים אליה וגם היא מתגעגעת אליהם. השאלה שלי, מותר לגעת לסבתא ולתת לנשיקה לשלום, וגם לאחות שבבית שהם גדלים איתה, אם מותר לגעת בה?
אחות אני לא הייתי נכנס לזה, אבל אצל סבתא כן, וכך היה מנהג אפילו בבתים של רבנים בעדות המזרח, שכשהיה בחור חוזר מהישיבה או מאיזה מקום, מנשק ידי סבתו. כי יש לזה ראיה מהגמרא על עולה, שהיה מנשקם אבי חדאי, יש שם כמה פירושים או גרסאות, אבל בכל אופן הספרדים נהגו כן. היינו מנשקים ידי הסבתות שלנו, ואפילו דודות מבוגרות, היינו מנשקים את ידיהם, כולל גם ליל שבת, ולכן אין בזה שום חשש. ואם היא הסבתא רוצה להעניק נשיקה במצח או אפילו על הלחי, היא יכולה, כיוון שיש לנו גמרא מפורשת וגם מדרש מפורש, כבר וישק יעקב לרחל 1,000 נשיקות הן, וכולם של פריצות חוץ משלושה. אחד זה הנשיקה של פרידה, נשיקה של קורבה, וגם נשיקה של כבוד. וכאן זה נשיקה של כבוד, או גם אם תרצו קורבה, משפחה, זה קרובים, אז יש מקום להקל. אבל עם החיות שהן צעירות יותר וזה, אנחנו נמנעים. תזכו למצוות.
תודה למאזינה, ואנחנו עם מאזין מהדרום, שלום לך. מאזינה מהדרום, סליחה. מאזין, טוב.
הלו.
שלום, אתה בשלום.
שלום.
שלום עליכם, כבוד הרב, חילך לאורייתא.
אמן.
רציתי לבקש מהרב אם הרב יוכל להרחיב קצת את מה שאפשר בנושא שבוע הבא של חג השבועות, ולא לחכות את שבוע הבא, כגון האם צריך להקדים את הסעודה של שבת הבא, הסעודה השנייה ואת הסעודה השלישית וכדומה.
איך נוהגים עם הסעודות? יפה. שאלה מצוינת. אז כל חכם יעשה בדעת את סעודת ליל שבת הכל רגיל, יום שבת בבוקר את החמין יעשו קל יותר, וגם יקדימו אותו, לא יאחרו אותו כמו שיש כאלה מסיימים אותו ב-2, אלא יקדימו ויסיימו אותו ב-12 בצהריים. התפללו מנחה מוקדם בשבת הבאה, ואחריה מיד סעודה שלישית, משהו קל, חתיכת דג או ביצה, או אפילו אפשר קציצת בשר, מי שאוהב, כל אחד אוכל מה שאוהב, אבל לא ימלא קרסו בזיני בישי, הגמרא אומרת. למשל, כל אלה הממרחים למיניהם של חומוס וכדומה, אלה כולם מזויפים ומכילים כל מיני חומרים שמאוד לא טובים לבריאות. מאוד מאוד לא טובים לבריאות. והם גם סותמים את התיאבון ואת הקיבה. ואז הוא יישאר קצת רעב ללילה. יבוא ליל שבועות, והוא סס ושמח על מתן תורה, זה היום של אתה בחרתנו, ויוכל לסובע נפשו. מה אוכלים? כל אחד אוכל מה שהוא אוהב. אין בהלכה תפריט או חיוב לאכול סוג מסוים של מזון בליל החג. יש כאלה שאוכלים בשרים בליל החג, יש אוכלים דגים בליל החג, יש אוכלים קציצות או דברים קלים בליל החג, ויש בכלל אוכלים חלבי בליל החג. אין חובה לאכול בשרי בליל החג. כמובן, אם עברו 6 שעות מאז שאכלת בשר. ויום החג עצמו, אז אני מבין שאחרי התפילה, כולם מסיימים את התפילה בנץ, ועייפים מאוד, לא יכולים לאכול בשר, אז אוכלים רובם ככולם, כבר היום כולנו נהיינו אשכנזים, ברוך השם. אוכלים פיצות, ואוכלים בלינצ'ס, ואוכלים ערק, שלא ישכחו לאכול כזית לחם, כי עושים קידוש, והולכים לישון. בצהריים יש חובה לאכול בשר, כי במשך היום, ביום חג השבועות, זה חג. בחג יש חובה מההלכה, מי שיכול לאכול כזית בשר, רק מי שחולה, או שהבשר מזיק לו, פטור. ואם הוא לא יכול בשר, הוא יאכל עוף. אבל לפחות דבר הקרב על גבי המזבח, כך צריך. דגים לא יוצא את החובה, כיוון שדגים אינם קרבים על גבי המזבח. אז זה הסדר. בשבועות אין לנו סעודה שלישית, אז יכול להסתדר, הנה כבר עשיתי לך סעודה שלישית. אם בבוקר הוא אוכל פיצות וכל מיני דברים כאלה עם כזית לחם, ובפרט שיש כאלה ששמים טוסט על שעון שבת, הוא שם אותו בשמונה, שאז הוא יודע שהוא חזר מבית הכנסת, או שבע וחצי, וזה דולק איזה שעה, ושם שם מה שהוא רוצה, מעדנים, אכול ושתה, כי היום יום שמחה לישראל. והכל מודים בעצרת, לבעין הנמר לכם, אומרת הגמרא שיש מצווה לאכול ולשמוח ביום חג השבועות. זה יום מתן תורה. אז תורה הולך גם עם אוכל, אם אין כמח, אין תורה. אז חזקו ואמצו, ושמחו ושיסו, שיש לנו ימים כאלה, ואצל האמריקאים, האורחים שלנו שנמצאים פה מחוץ לארץ, יש להם שלושה ימים אוטוסטרדה, שבת, ראשון ושני, שהם ימים טובים. אז ירבו שמחות בישראל, כל טוב.
אמן ואמן, ירבו שמחות, תודה לרב, ואנחנו עם מאזינה מחיפה, שלום לגברת שרה.
שלום, כבוד הרב, שלום. רציתי לשאול, ברכת ברכנו, שבתפילת 18, נתקנה על הפרנסה. אז למה מתפללים על הפרנסה באמצע שמע קולנו? אפשר להתפלל בברכנו או מה?
יפה, האמת שזה לא דווקא על הפרנסה, זה ברכה כוללת על כל העולם, על כל העולם כולו, ועל האוכל ועל התבואה והיבול, ושלא יתקלקל ושלא יקרו אסונות טבע שיהרסו את הצמחייה, שלא יקרו כל מיני שיטפונות או שיטפונות, שיטפון, ירקון וכדומה. רבנו הארי, למעשה לא הוא הראשון שהתקין, אלא הזוהר הקדוש, אמר שיש מצווה לבקש בשמה כולנו, כל אחד ואחד, על הפרנסה. ויש בימים שיש בהם וידוי, אומר וידוי קטן, ומבקש על הפרנסה, מה שמובא בסידורים. כי יש עניין שם דווקא לבקש על הפרנסה. אז לכן כדאי לעשות את זה, וברכן אנחנו לא מבקשים על הפרנסה, אלא מתפללים את התפילה הרגילה, ומכוונים גם על הפרנסה. כל טוב.
תודה רבה, תודה לשואלת. כבוד הרב, שאלה מהפורום לגבי כהנים, שתי שאלות בעצם שהתקבצו. אחת היא, האם כהנים יכולים להיכנס למערת המכפלה? שאלה שנייה, בעילום שם מבקש המאזין שלא יזהו אפילו באיזה בית כנסת, יש כהן שהוא מחלל שבת בפרסיה, מגיע לבית הכנסת, מבקש לעלות כמובן לברכת הכהנים, וגם רוצה לעלות ראשון. מצד אחד הם לא רוצים להרחיק אותו, מצד שני לא יודעים איך לנהוג איתו, אז הרב אולי ינחה את הגבאי ששומע את השידור.
כן, אז תהילת הכל לגבי מערת המכפלה, אין שום היתר לכהן להיכנס לקברי הצדיקים. כל הפוסקים שדנו בזה באורך וברוחב, יש שרצו להתיר לגבי אלה שהם היו לפני מתן תורה, כיוון שיש להם דין בני נוח. ויש כאלה שטענו שאם זה לא האולם, אלא זה מערה תחתית ויש מוצא לאוויר. יש בזה המון עשרות, אני פגשתי אולי אפילו עשרות רבות של פוסקים בספרי שו"ת במשך ה-600-700 שנים האחרונות שדנו בזה. אף אחד לא הגיע למסקנה שזה מותר. עם מקסימום הם הליצו או דיברו סניגוריה על אלה שהולכים לשם, אבל בהחלט זה מתמה ואסור. אבל כל זה מדובר, אם היית אומר לי ששם קבורים רק האבות, אבל דבר ידוע הוא מפורסם וזה מוכח, כבר רבי בנימין מתודלה לפני 1,000 שנה כתב בספרו מסעות בנימין, שהוא בעצמו ראה שכך היה להוג בספרד, שכל אחד היה פעם בשנה, בשנתיים, הולך מאותה עיר בספרד, מאיזה מקום שלא יהיה, מאיזה מחוז,
לוקחים קדים ופותחים את הקברים של הקרובים שלהם ואוספים את כל העצמות, וזה נקרא ליקוט עצמות, מניחים אותם בקדים, נוסעים איתם לחברון, מניחים את הקדים שם במסדרון התחתי שמתחת למערת המכפלה. ולמה? כיוון שקבלה בידינו, כך מובא בזוהר, כך מובא במדרש, שתחיית המתים תתחיל ממערת המכפלה, כי משם זה השער לגן עדן. גם עכשיו אנחנו מדברים כעת אחרי חצות יום של יום השישי, כולנו החיים פה, היהודים, שומרי השבת, מקבלים נשמה יתרה בשבת. והיא מתחילה לבוא ברגעים האלה כבר. מעכשיו, מי שקצת מתבונן ויושב מרוכז, יכול להרגיש שמחה, יכול להרגיש התעלות נפש, יכול להרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא, קרבה לעולם הבא, קרבה לגן עדן, בעצם המחשבה שלו. מאיפה זה בא? זה בא ממערת המכפלה. השם באים הנשמות שלנו, והנשמות של הנפטרים עולות, וכך שלא נשאר גן עדן ריק. כך הזוהר שואל, אז גן עדן ריק? אומר לא. הנשמות של הנפטרים, נפשות הנפטרים עולות, נפשות שלנו, הנשמות יתרות של שבת, יורדות, והן נמצאות שם, ומשם הן מהירות אלינו, מעל ראשנו. אז אם כן, איך שלא יהיה, זה שער גן עדן, ותחיית המתים תתחיל משם. כמה שתחיית המתים תתחיל משם, אז שמו את עצמות קרוביהם במערת המכפלה, וזה מוכרח היום. לכן אסור לכהנים, אפילו אם תאמר שהאבות הם לא מתמאים, אבל כיוון שעכשיו אנחנו יודעים ויש לנו עדויות מפורסמות בהרבה ספרים שיש שם קדים עם עצמות של נפטרים, אסור יהיה לכהן להיכנס לכל המתחם של החדרים, של כל החדרים הנמצאים במערת המכפלה. עכשיו לגבי כהן שמחלל שבת, הוא נפסל מכהונה, אותו דבר כהן שנשא גרושה, אותו דבר כהן שרצח נפש מישראל, ואפילו בשוגג, על פי ההלכה, הוא נפסל מלעלות לדוכן, הוא נפסל מלהיות כהן, ודינו כדין כהן חלל. חלל פירושו שהתחלל מן הכהונה. מה הגבה יעשה? אני לא יודע, אני לא מכיר את הסיטואציה שם בבית הכנסת ואת המורכבות, אבל צריך לדעת שההלכה זה הלכה, יעוררו את זה ויפנו לאחד מגדולי הדור, הספרדים, שהוא יפסוק. אמרתי הספרדים כיוון שלפי שיטת האשכנזים יהיה צד אם הוא רצח נפש וזה היה בשגגה שמותר, אבל לדידן הספרדים כל הפוסקים אסרו לחלוטין. אבל לגבי מחלל שבת הוא עדיין לא, הוא גם לא עולה בתור חמישה עולים, אז כל שכן שהוא לא עולה כהן. הוא יעלה לספר תורה כשהוא יבקש דווקא, הוא יעלה אחד מהעולים הנוספים, אבל לא מהשבעה עולים העיקריים. פסל את עצמו, אפילו פסל את עצמו מלהיות יהודי כשר, כל שכן מלהיות כהן. אז יעשו זאת בשקט בביטחה, הגבאי לא ייקח את זה על עצמו אישית, יתלה את זה באיזה גדול ישראל, באחד מהגדולים, שיפנה אליו שיפסוק לו את ההלכה, כמו בשולחן ערוך, ולא לפי דפי זהב או הבגץ או כל מיני חוקים אחרים חדשים שאנחנו לא מכירים אותם היום. תודה.
רציתי בבקשה לשאול לגבי תמונה של ילד או ילדה לעוגת יום הולדת. האם אין עם זה בעיה כאילו הלכתית? לא, בחיתוך של העוגה, או בכלל כאילו לעשות...
את שואלת לגבי שבת.
גם שבת, ובכלל, כאילו, אם אין עם זה בעיה, בגלל שזה דמות, כאילו של...
לאכול תמונה של בן אדם זה לא. אם זה אכיל, רק אם זה דבר אכיל מותר, אין שום בעיה. לגבי שבת, גם יש כאלה שמקלים, ויש מחמירים להשאיר את התמונה לאחרי שבת. היום זה דבר נפוץ, נעשה דבר של מה בכך, וחיתוך, אין בזה שום, זה לא מוחק ולא, הרי גם לגבי אותיות שנכתבו, אז דווקא עם האותיות הם לא מגוף העוגה, יש בזה צד של מוחק. ויש אומרים שאם זה דרך אכילה, אוכלת זה דרך אכילה, אין בזה מוחק. אבל אלה שנעשים בדפוס בעוגה עצמם, אז הם הרבה יותר קל. כאן התמונה, אם היא נעשית בציפוי שנדבק על העוגה, אז אלה שמחמירים יש להם מקום להחמיר. אבל אם זה לא נעשה בצורה שהודבקה, היום יש טכנולוגיות שונות. אם זה נעשה בגוף העוגה, זאת אומרת, בגוף הבצק עצמו נוצר התמונה של האדם, אז זה ודאי יהיה מותר לאכול בשבת. תודה.
תודה למאזינה מהיישוב אדם, אנחנו עם מאזינה נוספת מהקריות. שלום לגברת שושנה.
שלום, כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום ומבורך.
יש לי שאלה, כבוד הרב, האם אני יכולה לעשות תנור שבת ליום ראשון של שבועות ולהשתמש ולהכניס אוכל להתחמם?
מתי אתם מרכיבים אותו? זו השאלה.
אם אני מכינה אותו מיום שישי לפני כניסת שבת, בעזרת השם.
מכינים אותו ביום שישי לפני כניסת שבת, כמו שאני מכין את הפלטה שלי ביום שישי, ואחר כך הכוונה שלכם, אם לא, אני מבין נכון, זה לא לתת לו הוראה להתחיל לפעול, אלא ההוראה לפעול היא נמצאת כבר מכניסת שבת.
נכון.
את הזמנים, לוח הזמנים, לסדר ביציאת השבת. זה כן. אבל את לוח הזמנים לסדר בשבת, למוצאי שבת, אסור. כלומר, אני יכול לחבר את התנור לפלטה, לקו החשמלי, ולהשאיר שם שיהיה מקום שאני יכול באמצע השבת, לא באמצע השבת, באמצע כמובן היום של יום טוב, שאני לא יכול לעשות מלאכה בידיים, לעשות משהו שה... תנור יפעל בעוד חצי שעה או בעוד שעה, זה כן. אז אפשר לעשות שהוא יעבוד בשבת, למשל, איזה חצי שעה, ולא תשתמשו בזה. יעבוד בשבת חצי שעה, ויחבא, יעזור ויקווה, כשתצא השבת, אני אפעיל אותו בצורה שבעוד חצי שעה או שעה, הוא יפעל שוב. ואז הנה הכל בא על מקומו בשלום. זה אם צריכים אותו דווקא, אבל אם לא צריכים אותו הייתי מציע לדלג על זה ולוותר על זה. יש פלטות והפלטה עובדת די טוב, אפשר אפילו לשים חמין במוצאי שבת על הפלטה, אפילו חמין קר, רק אם הוא מופשר טוב, נמצא במקרר, להכניס אותו, לשים אותו על הפלטה, הוא יעבוד כל הלילה, ולמחרת יש לכם חמין דליקטס. וכן כל שאר הדברים. אלא אם כן רוצים ליצור דברים אחרים, אז באופן כללי איך מפעילים? מפעילים על ידי שעון שבת, אבל לא להכניס את השעון בשבת או ביום טוב עצמו למצב שעון. אם זה היה לא במצב שעון, ואני מכניס אותו למצב שעון, זה אסור. אבל הוא נמצא במצב שעון, מלפני כניסת השבת, ואני רק משנה את הזמנים, זה מותר. מתי מותר? ביום טוב. תודה.
תודה וישר כוח. אנחנו שוב עם מאזין, עכשיו איתנו מאזין מירושלים. שלום לך אשר.
שלום וברכה, מה שלומכם? קודם כל
ובשבת שלום וברך,
הרבה בריאות ופרנסה טובה.
אמן, אמן, אמן בכל ישראל.
כבוד הרב, יש לי שאלה קטנה ממש. כסותייך ומזונותייך, שכתוב בתורה, הבעל מחויב בבית אבות לשלם לבית אבות?
למי? אתה מדבר כלפי האישה?
כלפי האישה צריך לשלם כסף לבית אבות. כסותי חום, מזונות חי חום, זה תלוי, זה קשור לכסף הזה?
כן, הכל. הוא אומר שם, בכתובה, נוסח הכתובה שתקנו חכמים, וענה מבמרב שאתה תשמיע, אפלח ואוקיר ואזון בפרנס, וחלקל והסובר יתכי. אשר יש גם אבות, אפלח, ואזון מזונות. והפרנס פרנסה זה כולל בגדים וכל שאר ההוצאות מניקור ופדיקור.
כן.
והחלקל והסובר זה גם בגדים יפים או כל מיני הוצאות נלוות, נסיעות וכדומה. והסובר והפרנס והחלקל זה כולל הכל. זה גם יש שם בהמשך גם אם הוא, אם היא חס בשלום חולה, הוא במצב לא טוב שצריך לפרנס אותה. וכן אם היא נשבית, אחד מתנאי הכתובה, כמוזכר במסכת כתובות, אם היא שבויה, הוא חייב לפדות אותה. ועוד, אם היא חולה, הוא חייב לרפות אותה. אז בקיצור, היא מקבלת הגנה, ביטוח לכל החיים, על כל ההוצאות שיהיו לה, שבעלה אמור לשאת בהם. הוא לא יכול לשאת בהם, אז יבקש עזרה מאחרים. אבל הוא האחראי המספר אחת העיקרי על כל זה. עכשיו אתה שואל אותי לגבי בית אבות, אם אין אפשרות שהיא תהיה בבית והיא זקוקה לבית אבות, אז הוא באמת צריך לשאת בהוצאה הזאת, כן? הוא לא יכול לבדו, רוצה את עזרת הבנים, בבקשה. יש להם מצווה שמשתתפים בזה גם כן. תודה. שלא יצטרכו עמך ישראל זה לזה, יהיה רצון.
אמן ואמן, תודה, ואנחנו עם מאזינה, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לדעת לגבי שמיעת שירים, הבן הגדול שומע מדי פעם, ולפעמים זמר חרדי, שהוא עושה דואט עם זמר חילוני, השיר הוא דתי. פשוט הזמר הדתי מזמין זמר אורח שהוא חילוני, וככה הוא שומע את השירים האלה. האם זה מותר לשמוע את זה?
אומרי לי בבקשה, את היית במקומי, מה היית עונה על דבר כזה?
אני ממש לא הרשיתי לבן שלי לשמוע, ואני כעסתי עליו אפילו.
נכון.
שאני לא רוצה.
שהוא חילוני, והשם ישמור, זה... אני לא רוצה כאן להרבות בתיאורים פתולוגיים וכל מיני זה. מה שכתוב בספרים שאפילו הוא קורא באיזה ספר, הקריאה שלו, אפילו ספר קדוש, הקריאה שלו, ההבל היוצא מפיו, זה לא טהור. אני לא אנקוט בסגנון אחר. זה לא טהור. זה מאוד מאוד קשה. אותו דבר אלה, את יודעת מתי התחילו הפרצות הללו? ביום שהתחילו להוציא סרטים חינוכיים לילדים, כמו כל האגדות הידועות, אני לא אזכיר שמות כי אני לא רוצה להצביע על מישהו מסוים, ומביאים שחקנים והוא מגלם איזה סיפור מכלבה שבוע, מרבי עקיבא, מיוסף מוקיר שבת, מכל מיני מקומות, ויש שם את הגוי שעושה כך וכך. אז מביאים פשוט שחקנים מקצועיים והילד רואה אותם, וזה דבר הכי נורא. למה זה נורא? אז לא שאני נשמע איזה קיצוני כזה פנאט, לא? רבותיי, זה לטובתנו. ילד קטן, בכל הספרים זה מובא, את התמונות שהוא רואה אלה נחקקות בנפשו עד כל ימיו, לאורך ימים ושנים. ואם הוא רואה פנים של רשע, אוי ואבוי מה שזה עושה לו בנשמה. וזה מפריע לו בלימוד תורה, מפריע לו בלהתקרב לקדושה, מפריע לו בלעבוד את השם, בלכוון בתפילה. וזה פשוט מקלקל אותו, משחית את נפשו, פשוט. מילנו גדול מיצחק אבינו, שהגמרא אומרת עליו, היי כי זקן יצחק, אפילו שלא היה ילד, הוא היה כבר בוגר. ותכהן העינה מראות על שהסתכל בפני רשע, הוא עשיו, שהיה משמש אותו. שאת פני רשע לא טוב. פסוק אומר, שעת פן הרשע לא טוב, תיזהר. אז לוקחים לנו שחקנים משם, והשחקן הזה מדבר, אז מה, אז הוא מקצועי, אז משלמים לו כסף, ואתה גם משלם לו כסף, שאתה קונה את הדיסק או את הסרט, ומסייע בידי עוברי עבירה. ואז התירו, אז כמה זה נהיה מותר, נהיה מותר גם שהוא ישיר לי, ונהיה זמר, ואחרי זה גם זמרים יהודים חרדים הולכים למקומות של פרחחים. אחרי זה לא רק זה, גם נשים מתעשים איזה משקפי שמש עבות ותופיע בפני גברים ותשיר, וזהו, ואנחנו זהו יהודים, איך נקרא, איך זה נקרא, לייט, לייט, חסידות נקלה, אנחנו שייכים לזרם יותר ליברלי. אז ככה זה הרפורמים התחילו, ואל תעשי את זה בכוח, אבל בהסברה טובה, ושיהיה בהצלחה, כל טוב.
תודה רבה, תודה לשואלת, וישר כוח גדול לכבוד הרב. ואנחנו עם שאלת מאזין מאפולה, שלום לך מיכאל.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, שבת שלום.
הרב, רציתי לשאול לגבי מילו שומר האור החיים פרשת בהר. הוא אמר, ואמר גר ותושב, שהוא פה מדבר, יש בחינת נפשות שהשם מביאה באדם מסוד העיבור. מה זאת אומרת? הוא נתן לו עוד נפש כדי...
סליחה, לא שמעתי טוב, ש...
אני אומר, האור החיים הקדוש.
כן, שמעתי, כן, מה הוא אמר?
הוא אומר, בפסוק גר ותושב, כי יש בחינת נפשות שהשם מביאה באדם בסוד העיבור. ויש שבא ומתיישבת...
וואו, איפה נכנסת עכשיו, איפה אתה רוצה?
לא, זאת אומרת, השם נותן מאוד נפש כדי שהבן אדם יתגבר בתשובה.
אז בוא אני אגיד לך קצר, אף על פי שאני לא מבין את העניינים האלה לאשורם. וקשה מאוד שבר אנוש יבין את זה לעומק. יש מציאות שבן אדם נולד עם נשמה מסוימת. עכשיו הנשמה הזאת לא שהיא קבועה, היא סטטית, היא חיה, היא נושמת כמו שאתה נושם, היא מתפתחת, היא מוסיפה נקודות, נוספים לה אורות עם הגיל, עם הלימוד, עם ההתקדמות. עכשיו לפעמים היא צריכה סיוע, לא לפעמים, ברוב המקרים, ואני אוסיף ואומר בכל המקרים, נשמה של כל אחד מאיתנו צריכה סיוע מלמעלה. ואז באים נשמות של צדיקים שהתעסקו באותו עסק שאתה מתעסק. עכשיו אתה לומד מסכת כתובות, אתה לומד מסכת קידושין, אתה לומד סוגיה של רב אשה, אז נשמת רב אשה תבוא ותעזור לך. כן? ואני לא אומר דברים מהאוויר. גמרא פורשת במסכת שקלים בירושלמי, לעולם יראה אדם בעל שמועה עומד לפניו. אני לומד, קורא בתורה, ואתה קורא ודבר השם משה למור, תחשוב שמשה רבנו כעת עומד ומדבר איתך. אתה יושב ולומד את מגילת אסתר ואומר מרדכי ואסתר כעת מדברים אליך. אתה יושב ולומד שולחן ערוך מרן רבי יוסף קארו בעצמו נמצא מולך ועומד ומדבר איתך. אז ולמה? הוא מסייע לך להבין. אז יש, זה מה שאור החיים מכוון, גר ותושב. יש הנשמה העיקרית שהיא נמצאת באדם עצמו, זה הנשמה העצמונית שלו, ויש את התוספות והסיועים שבאים ונכנסים בתוכו, אם זה נקרא עיבור, אם זה נקרא גלגול הדומה לעיבור, שזה כל מיני כינויים לפי המדרגות שיש שם. תבורך שהעלית את הנקודה הזאת, זה קצת נותן לנו עדות שנדע שאנחנו לא לבד. אז חזק ואמץ.
תודה, חזק ואמץ, יישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מהעיר הדרומית אילת, שלום לך גדי. גדי איתנו? גדי לא שומע, אנחנו כבר אנחנו ננסה לחדש את השידור. טוב, לא. גדי מאילת, אנחנו ננסה לחפש.
הלו?
גדי שומע?
שומע.
אה, בבקשה.
שלום, 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 כבוד הרב, ערב שבת שלום.
אתה בטח שומע, שנם אתה איתנו, זה הכל.
אני שמעתי מלכתחילה. אני רציתי לשאול בנוגע ליין. במידה ויש לי שני בקבוקים, והאחד בידוע שמשובח מהשני, האם יש עדיפות כלשהי לשמור את הבקבוק המשובח לברכת הטוב המטיב, בהנחה ומתקיימים כל התנאים לטוב המטיב, או שעדיף לקדש עליו?
שאלה אמת מורכבת. אפשר, אני חושב שעדיף לקדש עליו, כי ראינו בגמרא הרבה, כמו רבי זרה, שהלך ומשכן את החגורה שלו של שבת, תנו חגורה אפוד מיוחד לשבת, בשביל לקנות יין לשבת, יין לקידוש. ורב ברך אותו, יער אהבה, תתיתום בשיראה. אז האמת שקידוש שבת הוא הכי טוב, אך השאלה, תמיד צריך להתחשב בבני הבית. השאלה מה זה יין טוב? יש כאלה שאצלם יין טוב זה יין מתוק, ויש כאלה להפך, המתוק הוא לא נקרא המשובח, אלא היין היבש וכמה שהוא יותר עתיק, והם מבינים קצת ביין, אז זה נקרא היין המשובח. אז אפשר לעשות פשרה, אני ככה עושה, אומר לך את האמת. קונה יין טוב, מתוק לקידוש, למה? כי בני הבית, יש שם נשים, בנות, נכדים, הם לא מבינים כל כך ביין, תראי להם קברנה או שירז או אני יודע או כל מיני שמות כאלה שבאו מצורפת. אז יין טוב זה יין משובח טעים עם רמה טובה, ואחרי זה בתוך הסעודה תביא את היין המשובח הזה שהוא לא מתוק, תברך עליו. אבל אם היין המשובח שאתה מתכוון אליו הוא מתוק, אז תעשה עליו את הקידוש, ואת השני תשאיר לטוב והמתים. זה הטוב יותר. תודה רבה לך, החכמת אותנו.
תודה, תודה למאזין מאילת. ואנחנו עם משה מבני ברק. שלום לך משה.
שלום כבוד הרב, ושבת שלום.
שלום ושבת שלום.
כבוד הרב, השאלה היא כזו, האם מותר לסבא לנשק את הנכדה ולסבתא לנשק את הנכד, ובאיזה גילאים מדובר? עם
כן, סבא לנשק נכדה, אבא לנשק בת עד גיל 12. מעל גיל 12 יש להימנע, אלא אם כן יש איזו בעיה רפואית או אני יודע. אני לא מדבר על דברים יוצאים מן הכלל, אני מדבר בכללי. אסור, זה כך מפורש בהלכה, כך הרמב״ם כתב. עכשיו, סבתא לנשק את הנכד, סבתא לכאורה לא מצינו שאוסרים עליה לנשק את הנכד. שאלה נכד לנשק את הסבתא, אז הזכרנו בתחילת השידור היום שכן את היד אפשר לנשק, וכך היו נוהגים. הם נשק את היד של סבתא שלו, זה נשיקה של כבוד, אבל פנים ושאר דברים לא. אז והיא לא מצווה לא לנשק אותו, אם היא מרגישה צורך גדול אז, כגון שלא ראתה אותו הרבה זמן, ועכשיו היא ראה אותו אחרי געגועים רבים והיא רוצה לנשק, והיא שואלת, אז אנחנו נגיד לה כן, ואם תרצה תנשק אותו דרך המטפחת, אבל זה לא אותו דבר, אבל בכל זאת יהיה מותר. תודה.
תודה רבה וישר כוח גם למאזין, וגם ישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו הגענו לסיום, עוד פעם תוכנית מאלפת כבוד הרב.
הגענו לסיום,
ממש ככה סיום.
אף הזמן אף. השבוע הבא בעזרת השם יהיה גם שבת, גם שבועות בעזרת השם. אולי יבוא כבר המשיח, הוא ישדר פה במקום אני אנוח.
אנחנו מוכנים גם לוותר.
אני חצי מנחה.
אנחנו נעזור לרב.
פר של המנחה, אתה יודע מה? לא ייקח לך את התחת.
חלילה, חס ושלום.
אני עוזר.
אנחנו מקווים בעזרת השם, כמו שהרב אמר, שזה יהיה.
תודה רבה.
ובעזרת השם, כל מבשר מבשר ואומר על הר גבוה, נלך מבשר את ציון. הזכו ואמצו, תודה רבה רבותיי. שוב תודה לכל הצוות הנפלא, הנחמד והנכבד. תודה למאזינים עם שאלות מאוד מחכימות ומעוררות ומזכות את הרבים. תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו כוח לדבר ולהשיב, ואני מקווה שלא טעיתי ולא נכשלתי, ואם שגיתי איתי תבין משוגתי, ובעזרת השם נזכה לגאולה השלמה ולמתן תורה. הזוהר אומר, מה היה במתן תורה? שכחנו, אנחנו לא זוכרים, המון פרטים. אומר שכשהקדוש ברוך הוא יבוא ויגאל אותנו, הוא יעשה לנו מהדורה שנייה של מתן תורה. אותה מהדורה, אותה תורה, לא תשתנה התורה חדילה. אבל הוא יגלה לנו הכל, ונשמע אותו, ונלמד מפיו. כמו שהנביא אומר, ולא ייכנף עוד מוריך, היו עיניך רואות את מוריך, רואות מוריך זה הקדוש ברוך הוא. תודה רבה, שבת שלום.